פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינות ומאזינים יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 84 של פודקאסט השור והדוב. גם למי שצופה ביוטיוב, שלום לכם. אני גת מגידו, אני 20 שנה בשוק ההון, הייתי בעברי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. היום אני שותפה ומנכלית בבית ההשקעות פינסה קפיטל, אני אפתח בכך שמי שטרם האזין לפרק שהקלטנו בשבוע שעבר, שהוא לכל הדעות פרק חובה ממש עם יוסי אבו, המנכ״ל של ניומד אנרג'י, שותפות גז מהוותיקות והמשמעותיות בישראל, אז אני לחלוטין מזמינה אתכם, קוראת לכם ואף מפצירה בכם, כי זה שווה כל דקה. טוב, חיים הכאוטים שלנו, מחוץ ובתוך שוק ההון, אז היום אנחנו נקדיש את הפרק לעדכונים על מה קורה בארצות הברית, ובפרט בישראל, קצת מקרו ואינדיקטורים. אני ברשותכם אפתח ואתן מקום של כבוד לשוק התעסוקה האמריקאי. אני אגיד שנראה שבקרב עולם המשקיעים, אז אנחנו, השוק התעסוקה האמריקאי ומה חושבים עליו, נחלק לשניים. אלו שקוראים את הנתונים ואומרים, תראו, מדובר בשוק עבודה חזק, מייצר משרות חדשות בסייזים משמעותיים, בהיקף גדול, יש ביקושים, השכר עולה, ובעצם כל אלה הם אינדיקציה חזקה למצב הכלכלי ולמצב הטוב של הצרכן, ואי לכך, לא יורידו פה בקרוב ריבית, כי זה תומך בביקושים, בין אם בצריכה פרטית ומגזר עסקי, ומסביר את בסופו של דבר את ההתנהלות הניצית של הפד. זאת אומרת, הפד אומר לא רואה הורדות ריבית בקרוב, ומהאסכולה הזו אומרת, נתוני התעסוקה תומכים בתזה הזו. מצד שני, יש אסכולה שעומדת מנגד, שמסתכלת על נתוני התעסוקה ועל סוג המשרות, ואומרת שהנתונים לכל הפחות בעייתיים, ומציגים תמונה חלקית ומתאה, כי בעצם אחוז מאוד גדול, רוב החלק הארי מהמשרות החדשות שהמשק האמריקאי ייצר ב-2024, היו משרות של שירות ציבורי, ממשלה, בריאות, רווחה, והחלק של המגזר העסקי היה קטן. ובעצם שיצירת המשרות הזו מבוססת על מדיניות פיסקלית מרחיבה של הממשל הקודם, שמנוגדת למדיניות של הממשל החדש, ולכן לצפות שמה שהיה הוא זה שיהיה, זה לכל הפחות בעייתי. אז אני, כידוע לכם, מצויה באסכולה השנייה, אבל עדיין אני חייבת להודות שמאז שהתחלתי לדבר על זה, וזה די מזמן, ולאחרונה ביתר סט, עוד נתון ועוד נתון ועוד עדכון, ושוק תעסוקה מחזיק מאוד יפה, אבל אני אגיד שבעצם כשחושבים על זה, האירוע עוד לא קרה, הוא רק מתחיל, ולכן תעקבו אחריו מקרוב. השאלה היא באמת איזה מספרים נראה בשוק התעסוקה אחרי התייעלות בהוצאה הממשלתית, כשהדבר הראשון זה הפסקת יצירת המשרות האלה, או הפחתה משמעותית ביצירתן, וחלקם אפילו ילכו הביתה. אנחנו נדבר עוד מעט גם על הצעדים בהתייעלות שהממשל כבר התחיל לנקוט בהם. ולמה זה כל כך מעניין ומעסיק את המשקיעים? אז חוץ מזה שאנחנו מחורים לנתונים ולסטטיסטיקה ומחפשים כל הזמן טריגרים, שוק התעסוקה הוא המנוע לצריכה. אם תהיה פה פתאום ירידה בנתון יצירת המשרות, או נראה פתאום שוק תעסוקה חלש יותר, או את שיעור ההבטלה הולך וזוחל חזרה למעלה, אולי אפילו לחצי שכר ירדו, למרות שזה אני חייבת לומר, תלוי באמת בסוגי המשרות. אז אלו דברים שקודם כל ישפיעו על המסרים של הפד, כמובן לצד נתוני האינפלציה, אבל הם מורידים ביקושים. אם אנשים יש להם פחות ביטחון על שוק התעסוקה, מן הסתם הם עושים התאמות ומורידים ביקושים. עוד אינדיקטור מעניין, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן במקרה הזה. מדדי אמון הצרכנים לאחרונה מציגים נתונים בירידה, אבל אני רוצה להתייחס לנושא של הייחוס הפוליטי, כדי קצת לערבב כאן את את התבשיל. אז כאן הקרדיט הוא לגיא בית אור, יקירנו, שלח לי את זה גם על המדד האחרון שפורסם, אז תשימו לב. אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, יש במדד בעצם ציפיות, רכיב של ציפיות אינפלציה של הצרכנים. אז רואים שהסנטימנט של אמון הצרכנים ירד, אבל הציפיות לאינפלציה עלו. אפילו עלו בחדות. והשוק לקח את הנתון הזה והבין את זה כציפייה של הצרכנים לעליית אינפלציה. בסוף זה סקר וזה כביכול הדעות שלהם, הציפיות שלהם. זאת אומרת, אם השוק, אם שוק האגח חושש מאינפלציה כתוצאה מהמחסים של טראמפ, אז זה, אפשר לומר שזה אפילו יכול להתאפס כטבעי, כהגיוני שהצרכנים יענו את זה בסקר. אבל העניין הוא שזה לא, התמונה היא לא בדיוק זו. כי כשמסתכלים על היחוס הפוליטי של העונים בסקר, אז רואים שהציפיות, תקשיבו טוב, הציפיות של הרפובליקנים לעלייה ברכיב האינפלציה במדד אמון הצרכנים, הם אפס עגול. ואילו הציפיות של הדמוקרטים שענו על הסקר, זה זינוק של 5%. זאת אומרת, הם עונים לפי ייחוס הפוליטי שלהם. ואז באמת צריך לשאול, מה שווה הסקר הזה? הרי הממוצע הזה הוא פתאום הופך להיות, אחרי שאתם מקבלים את הניתוח הזה, הוא הופך להיות כל כך חסר משמעות, ואיך אפשר בכלל לתת למשקיעים להגיב עליו. אם בסופו של דבר, השאלה היא האם אתה תומך או לא תומך בממשל ובמדיניות שלו, או מאמין למדיניות של הממשל, ולא באמת נתונים כלכליים. אז אני אגיד בנקשר הזה, אני מאוד משתדלת להזיז דעות פוליטיות הצידה. זה נכון שלפעמים ניתוח פוליטי יש לו השפעה על גיאופוליטיקה וכלכלה, אבל שימו לב ש לא לתת לדעות פוליטיות מדי משקל בניתוח הכלכלי שלכם, כי זה הרבה פעמים מייצר הטיות, וגורם לקבל החלטות השקעה פחות נכונות. טוב, בואו נדבר על מלחמת הסחר. אז טראמפ הכריז בסוף ינואר שבראשון לפברואר ייכנסו לתוקף מכסים של 25% על מקסיקו וקנדה ו10% בסין. בינתיים המכסים הראשונים הוקפאו לטובת קיום מסע ומתן. הסינים הגיבו בכל מיני מכסים שהם הטילו חזרה, שהאמת היא הם לא היו איזה, לא הטילו פצצה, אלא מכסים קצת פחות מהותיים, משמעותיים, אבל הם כן רצו לעשות משהו, וגם שם מתפתח, מנסים לראות, זה נראה שזה הולך יותר לכיוון של לפתח איזשהו שיח, אבל ימים יגידו. טראמפ הכריז החודש גם על מכסים על אלומיניום ופלדה, שעוד לא ממש ידוע מתי ייכנסו לתוקף לפי מה שראיתי, וגם הכריז על מכסי תגובה. מה זה מכסי תגובה? זה בעצם מכסים, הוא מסתכל, מדינות שהיום יש בהם מכס על יבוא מארצות הברית, בשיעור מסוים, אז ארצות הברית תעשה עתק הדבק ותטיל מס כנגד על היבוא מאותה מדינה, באותם מוצרים, שירותים. ועכשיו בוא נשאל שוב את השאלה, האם המכסים אינפלציוניים? הרי מזה השוק חושש, אבל זה ממש לא ברור. מכסים מעלים מחיר באופן חד פעמי. לאחר מכן, הם בעלי פוטנציאל להקטין את הביקוש המצרפי של משקי הבית. או לכל הפחות, צריך לצפות שמשקי הבית יעשו התאמות, בין אם זה דרך מוצרים תחליפיים למשל. ואני אצטט כאן דברים של דייוויד זרבוס, שהוא האסטרטג של ג'פריז, שהסביר שהמכסים לשיטתו יובילו לשיפור בגירעון, יגדילו הכנסות בכלכלה האמריקאית, ובכלל יובילו לצמיחה כלכלית. הוא יחסית אופטימי מאוד בהסתכלות שלו על ההשפעות של המכסים, שזה בעצם דבר שהשוק מאוד חושש ממנו. הוא גם מתייחס לרוח של ההתייעלות ורוח הדרגולציה של הערכתו הממשל כאמור מוביל, ולהערכתו יובילו לרמת ריביות טרמינליות של הפד נמוכות יותר. זאת אומרת, הוא מצפה שהמהלכים האלה, האסטרטגיים, יובילו בסופו של דבר לרמה בסיסית של ריבית, פד, נמוכה יותר ממה שמגולם יותר בשוק. אבל מה שכן בינתיים, הפד ממשיך להיות ניצי, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אבל בואו נדבר רגע על ההתייעלות בהוצאות הממשל האמריקאי. בשבוע האחרון, גם הרשתות שלי, וגם ראו את זה בכל מקום במדיה, הוצפו לגבי הקיצוץ שטראמפ הוביל יחד עם אילון מאסק, בכל מה שקשור לפעילות של USAID, שזו סוכנות אמריקאית, שבעצם הייתה אמורה לסייע לכל מיני ארגונים וממשלות מסביב לעולם. אני אסייג את הלסייע, כי הרבה מידע שנחשפתי אליו מראה שלא כל הסיוע הוא סיוע כמו שהאדם הממוצע והנורמטיבי תופס אותו, וחלקו זה דברים שממש תומכים אפילו בטרור. אז מאסק בתמיכת טראמפ עצר את הפעילות, ואם עקבתם אחרי הדיווחים, אז תלכו לי להעמיק בזה, יצאו גם דיווחים על שימושים מאוד מפוקפקים בכסף של הסוכנות הזו ברחבי העולם, לצד פרסומים שהכסף הזה מצד אחד סייע למדינות עולם שלישי, אבל גם הרבה דברים עם תופעות לוואי שליליות, אבל בשורה התחתונה, הנה דוגמה לתקציב של כמה מיליארדי דולרים טובים שעצר, וזו דוגמה לרצינות של המשרד להתייעלות. תהליכי ההתייעלות האלה כבר נותנים אותותיהם. קראתי הערכות שמדברות על כ-60 אלף עובדי ממשל שכבר חתמו על פרישה, וכמו שפעלו ופשוט חתכו את ה-USAID, הוציאו שם את כל העובדים לאיזושהי הקפאה כרגע, ובעצם הממשל עושה בדיקה, וכנראה שהדבר הזה או ייסגר או מאוד יצומצם ו... הכספים ינותבו בצורה אחרת, אבל הבדיקה הזו מתרחבת גם למוסדות נוספים, כמו משרד האוצר ומשרד החינוך והפנטגון וכו'. אז הנקודה שלי כאן היא שאם הממשל יצליח לעשות מהלך של ממש במה שקשור לחוב של ארצות הברית, בעצם להקטין הוצאות ולטפל בגירעון העצום, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חיובי ויתמוך בחוב הממשלתי האמריקאי. הרי דיברנו המון על תשואות אגרות החוב הארוכות בארצות הברית שעלו מאוד, דיברנו על פרימיית הסיכון שהן גילמו, הן עדיין נמצאות סביב אזורי ה-4.5%, ובעצם גילמו סיכון של המשקיעים שחוששים מעלייה באינפלציה ומעלייה בגירעון בעקבות המדיניות הכלכלית של טראמפ. אבל מה אם השוק טועה כשהוא מתעלם מהרכיב של ההתייעלות במדיניות של טראמפ? היו שאמרו, אמרו לי לקראת תחילת הכהונה הזו שטראמפ יגדיל את הגירעון ויעשה פרטייה וכל ההתייעלות זה בולשיט. וכשהשוק הלך בדרך ל-5%, באמת היה נראה שהוא לא קונה את זה בכלל. אבל גם עכשיו הרמות עדיין גבוהות, ובעיניי השוק די מתעלה מזה, ולא לוקח את זה מספיק ברצינות. כנראה רוצה לראות חובת ההוכחה עליהם, מה שנקרא. בפועל, התוכנית הזו של הממשל להתייעלות סותרת את החששות האלה, ובעצם השוק לא נותן על זה היום קרדיט, ההתייעלות לא מתומחרת, ואם השוק יתחיל לקחת אותה ברצינות, והחבורה הזו של טראמפ ומאסק ובסנט שר האוצר, יצליחו באמת להקטין את הגירעון האמריקאי, אז המשמעות של זה שהשוק צריך להיות מאוד אופטימי לגבי החוב הממשלתי, וזה גם נכון מסיבה נוספת שהיא לאו דווקא אגב חיובית לשוק המניות, אבל תחשבו על זה לרגע, קשה מאוד להוריד גירעון בהיקפים משמעותיים, ברמת ריבית גבוהה של 4.5%, ריבית פד, בלי להכניס את הכלכלה האמריקאית לאטה. הרי אם אני דיברתי בשנה האחרונה לא פעם ולא פעמיים על זה, שאחת הסיבות שהכלכלה האמריקאית המשיכה להיראות כל כך טוב, בין היתר, נובעת מזה שאומנם הפד יצר מדיניות מוניטרית מרסנת והעלה מאוד את הריבית, אבל הממשלה המשיכה להרחיב והנהיגה מדיניות פיסקלית מרחיבה. ובעצם סוג, כמו שאומרים, כיזוז של לקוחות. אם אנחנו עכשיו נראה מדיניות פיסקלית שהיא יותר מצמצמת, והמדיניות המוניטרית תמשיך להיות מצמצמת ומרסנת, אז בעצם הדבר הזה עלול להכניס את הכלכלה האמריקאית לאטה של ממש. ולכן, כדי שההתייעלות הזו שמוביל מאסק והמשרד להתייעלות ממשלתית, ההתייעלות הזו בהוצאות הממשלתיות תצלח, בעצם הכלכלה האמריקאית צריכה מעבר לכמובן ליצור משרות וליצור מנועי צמיחה וליצור צמיחה כלכלית, כדי שהיא תפצה על הצמצום הפיסקלי, אבל היא צריכה בעיניי בתקופת הביניים מדיניות הרבה יותר רכה ויונית של הפד. כרגע בכלל לא רואים את זה, וזה ככה בגלל שהפד... איך נאמר, הם לא מנגנים באותה תזמורת, הם לא משחקים יחד באותה חבורה, אבל שזה יצליח, הפד והממשל צריכים לעבוד בכלים שלובים. זה ממש לא נראה כרגע הכיוון, אבל יכול להיות שהפד יצטרף בהמשך. אגב, אילון מאסק צייץ לא מזמן ש... לשיטתו הם יכולים להוריד את הגירעון, אמר בטריליון דולר, ושעדיין הצמיחה הכלכלית שהם פועלים להניע תפצה על זה. אגב, זה מתחבר גם להקשר של הכנסות ממחסים. אני מודה שאני לא כל כך קונה את זה, בלי שהפד יהיה שותף, אם תהיה מדיניות מרסנת בשני הצדדים, זה יהיה קשה, וכן יהיה צריך שהפד יצטרף, זה לדעתי יהיה הכרחי, וזה בסופו של דבר, אם זה לא יקרה מראש, אז זה פשוט יקרה בהמשך, בגלל שאנחנו נראה עתה בנתונים הכלכליים בארצות הברית. טראמפ מאוד ממוקד בלהוריד את עלויות החוב, דרך הורדת תשואות אגרות החוב האמריקאיות. אם מנסים להסתכל על מה שהם עושים, הם לא מנסים, זה נכון שהוא דיבר, שלח מסרים לפאוול בוועידה בדאבוס, שצריך להוריד ריבית, אבל הוא פחות עכשיו שם לחץ על לשנות לפאוול את, את צורת ההתנהלות של פאוול והבנק המרכזי, ויותר שם יהבו, על תשואות אגרות החוב האמריקאיות כדי להוריד אותם, ובאמת ראינו שהם ירדו לרמה של 4.5%, אבל הם כמובן צריכות לרדת עוד. שר האוצר של טראמפ התבטא, ואמר שהמטרה הכלכלית של טראמפ היא הפחתת מיסים, ושאין לארצות הברית בעיה בצד ההכנסות, אלא התמקדות היא בצד ההוצאות. ולכן הם ממקדים את העבודה שלהם על התייעלות, והמטרה שלהם היא להצליח להוריד את פרמיית הסיכון, כי ברגע שמורידים את פרמיית הסיכון שגלומה כיום באגרות החוב הארוכות, מורידים גם את עלויות המימון של ארצות הברית, מורידים את עלויות המימון, ההר הזה של הריביות ותשלומי החוב ילך ויתכווץ, וזה כמובן, אלו יהיו חדשות מאוד מאוד טובות לכלכלה האמריקאית. אז מה יהיה עם ריבית הפד ועם האינפלציה בארצות הברית? אז דיברנו בסוף 2024 על כך שבתחילת 2025, סביר מאוד להניח שנתוני מדד המחירים לצרכן שייכנסו ברבעון הראשון, יהיו בסבירות גבוהה נמוכים יותר מהמדדים הגבוהים והמפתיעים שהיו בשנה שעברה, בתחילת 2024. המשמעות של זה, זה שבעצם במדידה הזו של האינפלציה 12 חודשים אחורה, המספר ירד דרמטית, וזה בפרט נכון על אינפלציית PCE, על האינפלציה של הצריכה הפרטית שהפד עוקב אחריה, בעדיקות יש לומר, והיא גם היותר דביקה. במידה וזה אכן יקרה, אז אנחנו נראה פה עוד אינדיקציה נוספת שיכולה לשנות פה את הנרטיב של השוק, לתמוך בירידת תשואות חוב בארצות הברית, ולשנות את הטון הניצי והקשוח של הפד, שלאחרונה נראה שרק מקשה עמדותיו. עוד דבר שהשוק לא לוקח בחשבון, וזה התחזקות הדולר. תראו, התחזקות הדולר היא רוח נגדית לאינפלציה בארצות הברית. ולכן, גם אם המכסים ייצרו אינפלציה, חד פעמית, ככל שתהיה, בעצם ההתחזקות של הדולר, במובן מסוים אפילו מקזזת אותה, ולכן צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, וזה מוריד את בסופו של דבר מוריד לדעתי את הערכות לגבי לחצי אינפלציה. אז אם בפד הסכינן, פאוול התחיל אתמול לדבר בעדותו החצי שנתית בקונגרס, הוא ימשיך היום יום רביעי. המסר העיקרי שלו, מה שאפשר לקחת, שכנראה יימשך גם היום, זה שלא צריך למהר עם הפחתות הריבית, הוא לאחרונה מאוד עקבי עם הקשחת המסרים, וזה מה שמגולם כיום גם בשוק, השוק לא מגלם הרבה הפחתות ריבית, ואנחנו נצטרך להמשיך באמת לעקוב אחר הנתונים ולראות איזה נתוני אינפלציה ייכנסו, לעקוב אחרי שוק התעסוקה ולנסות להבין מכאן מה מצבו של הצרכן, האם הירידה באותה ירידה בסנטימנט קשורה באמת לאיך שהצרכן רואה את הביקושים שלו קדימה. אני יותר בגישה, כמו שאמרתי, שאנחנו נראה כאן פחות ביקושים ושאנחנו באיזושהי נקודה אולי קשה כרגע עוד ממש לזהות ולראות אותה ולהגיד את זה בככה נחרצות גבוהה, אבל לאט לאט אנחנו נראה אתה בנתונים בכלכלה האמריקאית. הוא במעבר חד לאינפלציה בישראל. אז בנק ישראל משתיים הפחתות הריבית, גם כן. דיברנו על זה גם ברבעון 4 של שנה שעברה, שבעצם צפוי לנו מדד מחירים גבוה בינואר, ובנקודה הזו הוא עוד לא פורסם, הוא יפורסם ביום שישי. צריך להגיד שמעבר לציפיות של כל הכלכלנים לגבי המדד, בעקבות העלאת המע"מ והתייקרויות של חשמל ומים וכולי, ראינו גם הרבה מאוד עסקים שמנצלים את אווירת ההתייקרויות ומעלים מחירים. בחוויה האישית זה כאילו נראה שזה בכל מקום, אבל מאוד קשה לגלם את זה בערכות למדד. בכל מקרה ינואר הולך להיות מדד גבוה. אבל, שימו לב, אחרי שהוא יפורסם, אוקיי? כרגע מדד ינואר, קודם דיברתי על ה-12 חודשים אחורה, עכשיו אני מדברת על ה-12 חודשים קדימה בישראל. ברגע שהוא יפורסם, אז ה-12 חודשים אחורה יהיה מאוד גבוה, זאת תהיה איזושהי נקודת פיק באינפלציה 12 חודשים אחרונים, אבל מאותו רגע, המדד של ינואר ייכנס ל-12 חודשים אחורה, וייצא מהתחזיות, אוקיי? היום הוא מגולם בעצם ב-12 חודשים קדימה. והדבר הזה יגרום בעצם לקריסה של הציפיות ל-12 חודשים קדימה, ואז בעצם אנחנו נראה סיטואציה מאוד מיוחדת, אנחנו נראה שבנק ישראל עומד ומסתכל, אחורה רואה אינפלציה מאוד גבוהה, קדימה רואה ציפיות אינפלציוניות נמוכות, שממש ככה ילכו לכיוון, אמורות ללכת לכיוון ה-2%, והדבר הזה מאוד משמעותי, ואז נשאלת השאלה, האם בנקודה הזו, כשהבנק ישראל היסטורית מסתכל אחורה, רואה אינפלציה גבוהה, מצד שני, למרות שיש בה רכיבים חד פעמיים, מצד שני מסתכל קדימה, רואה ציפיות נמוכות, שהן לחלוטין בתוך הטווח שלו, והאם זה לא יכשיר את הקרקע להפחית ריבית, אפילו כבר בהחלטה באפריל, ולא להמתין, כמו שהוא בעצם אומר, שהוא ימתין לתוך המחצית השנייה של 2025, וזה גם מה שמגולם. אז כרגע המסרים שלו ממש לא מעידים על הפחתה, וכמובן שאני חושבת שהוא גם מעבר לאי ודאות כאן, הוא גם מושפע מהמסרים הניציים של הפד. אמנם בגוש היורו ממשיכים להוריד ריבית, וממשיכים לתמחר ציפיות, ממש ה-ECB אומר את זה, וגם השוק מציג את זה, המשך של הפחתות ריבית באופן עקבי, אבל יכול בהחלט להיות שבנק ישראל יחכה לראות לאן נושבת בגזרתו של הפד, אבל אני חושבת שהתנאים האלה, ככל שהם יקרו, יאפשרו לבנק ישראל להתחיל להעביר מסרים יותר יוניים לגבי הפחתות ריבית. ככל שהפעילות הכלכלית חוזרת, אני רוצה גם לגעת בזה, כי בנק ישראל מדבר הרבה על המכשולים בצד ההיצע, וככל שהפעילות הכלכלית חוזרת, והיא חוזרת בישראל, אז בעצם ההיצע שהיה חלק מהותי באינפלציה בשנת 2024, ילך ויהיה משוחרר יותר. ולכן זה בהחלט יכול להצדיק לחלוטין את הצעד הבא בהורדת הריבית. שוק מתמחר היום 2 וטיפונת הפחתות ריבית ב-2025 בישראל, וכמו שאמרתי, התנאים האלה בהחלט יכולים להמשיך ולדחוף את הצועות הממשלתיות עוד כלפי מטה, ולתמחר יותר הפחתות ריבית, בוודאי 3, אולי אפילו בהמשך יותר מזה, אבל בואו לא נתלהב. זה באמת תלוי גם בפעילות הכלכלית וגם בשלב ב' של עסקת החטופים וההתפתחויות הגיאופוליטיות בימים האלה מאוד לא ברור, כל הצדדים מאיימים, מאוד לא ברור אם שלב ב' יוצא לפועל או שהולכת להתפתח פה זירת הלחימה הולכת לחזור. אבל אני קצת בחדשות חיוביות, סקר מגמות העסקים של ינואר שהציג רוח של שיפור בפעילות הכלכלית, בהמשך לשיפור שראינו במהלך הרבעון הרביעי ובעיקר בדצמבר, אגב הפסקות האש. באופן כללי, אם מסתכלים על הסקר, אז הוא מצביע על חזרה לפעילות כלכלית כמעט מלאה לגמרי, זה ברמת מבט העל. כן רואים חששות לגבי הפעילות העסקית קדימה, גם שוב, תחשבו בסופו של דבר, עסקים שונים, הם לא יודעים אם המלחמה הולכת להתחדש, אז כן מרגישים את ההתאוששות מצד אחד, אבל מצד שני, כמובן שיש ערפל קדימה. רונן מנחם, הכלכלן של מזרחי, שהיה פה לפני שבועיים, הזכיר את ההתאוששות בתעשייה, ואת ההצלחה של התעשיינים לעמוד בשנה וחצי האחרונות, באתגר שהיה מולם, ואכן רואים את זה גם עם איתות חזק של ביצועים טובים ופעילות חזקה ספציפית ברכיב של התעשייה. יש עדיין ענפים באופן טבעי חלשים, כמו התיירות, שאולי תיירות הפנים יש לה פה עכשיו פוטנציאל להתחיל להתאושש, אבל ברור שהתיירות החוץ זה עוד מוקדם וזה ייקח זמן, וגם ענף הבינוי שסובל עדיין ממחסור בעובדים, ולכן יש שם קצת תנודתיות בנתונים. הנתונים מצביעים גם על עלייה ברכישות בכרטיסי אשראי, סך הכל הגיונים, הפסקת האש, למרות שאם תסתכלו פדיונות בקניונים, אנחנו כבר לא בסיים שרשמנו בשנה שעברה, וגם זה רק הגיוני. קחו בחשבון שיותר אנשים ייסעו לחול, אמנם מחירי הטיסות לא ממהרים לרדת, אבל חלק מהצריכה הפרטית בהגדרה, באופן טבעי, יוסט לשם, זה ישפיע על הפדיונות. אפשר ללמוד הרבה מתנועות הון, במיוחד בבורסה המקומית. מאז שהחלה לרדת פרימיית הסיכון, אי שם בספטמבר, וביתר סט בנובמבר, שנה שעברה, ראינו ריצה לנכסים בבורסה המקומית, הן במכשירי חוב והן במניות. כל זה קרה לצד התחזקות משמעותית מאוד של השקל מול סל המטבעות ומול הדולר. אנחנו אחרי שנתיים שרבים המשקיעים ומשקי הבית שהסיטו השקעות לחול, מסלולי S&P וכולי, דולר, וכעת יש הרבה יותר משקיעים שמרגישים הרבה יותר נוח, לפחות להחזיר חלק מהכסף לבורסה המקומית ולחזור להחזקות בשקל. חלק גם מרגישים פתאום באיזושהי חשיפת חסר לשוק המקומי. וכשמביטים לעבר לים, יש כל כך הרבה סימני שאלה ואי ודאות לגבי מלחמת המכסים והצמיחה וכולי, ולכן זה פתאום נראה נוח ונכון, והכסף זורם לפה, וזה בעצמו מייצר ביקושים לנכסים המקומיים, ומתחזק עוד את העליות במחירי הנכסים. אנחנו רואים את שוק ההנפקות פתוח לרווחה, ואנחנו מתחילים לראות יותר ויותר חברות באקוויטי שמגיעות. הבוקר פורסם על אמפה, שרוצה לגייס אקוויטי בשוק ההון, ותחשבו על זה שבעצם הסביבה שנוצרה כאן, היא סביבה שהיא מאוד נוחה לחברות להגיע ולגייס בבורסה. לא רק חוב, גם הון מניות, חברות אמיתיות וטובות, בגלל שיש ביקוש כרגע לנכס הזה, לנכסים המקומיים, לכלכלה המקומית, וזה דבר נהדר. שוק האג"ח הקונצרני בפרט ממשיך להיראות טוב מאוד מבחינת גיוסים, גיוסים נרחבים של החברות. אני מדברת על זה מדצמבר 2023, באופן, בדה פקטו, שוק ההנפקות החוב, פחות או יותר אז, נפתח בחזרה, ומאז הוא ער ושוקק חיים. בדרך, פרמיית הסיכון של אגרות החוב הממשלתיות הייתה גבוהה, והחברות בחלקן גייסו בריביות יחסית גבוהות, אך עדיין גייסו ויצרו לעצמן שקט וודאות תזרימית בכל מה שקשור לחוב שלהן. ומצד שני, תופעה הזו הלכה והתעצמה במהלך 2024, והיא גם נמשכת השנה, תוך צמצום מרווחי האשראי שהמשקיעים דורשים. זה מביא חברות לגייס בעלויות נוחות, ותומך מאוד בפעילות העסקית. ההמלצה שלי בסיפור הזה, היא להיות סלקטיביים בבחירת אגרות החוב, זה תמיד נכון בעיניי כמנהלת השקעות, ובתקופות כאלה שהכסף זורם, זה נכון ביתר סט. נושא אחרון להיום, אנחנו עמוק בעונת הדוחות של וול סטריט, כמה אנקדוטות על ענקיות הטק שמציגות מגמה מעורבת לאחרונה. אני רוצה להגיד רגע מילה על הריכוזיות של מדד ה-S&P 500, דבר, זה נושא שמדובר רבות, המספר מצומצם של חברות שמעוות בו משקל מאוד גבוה, ובעצם לתוצאות שלהן יש השפעה מאוד גדולה על התמחור של המדד ועל ביצועי המדד העתידיים. אז הנה לנו כמה נתונים, ענקיות הטק, המשקל שלהן במדד מתקרב לסדר גודל של 35%, נכון לנתוני סוף 2024, 10 החברות הכי גדולות במדד, משקלה נושק ל-40%, ומדד ה-S&P 500 יקר ב-30% מבחינת תמחור מכפילים, ממדד ה-S&P משקל שווה. זה ככה שיהיה לכם את הנתון. עונת הדוחות בשלב מאוד מתקדם בארצות הברית, פה אנחנו עוד בשוק המקומי מתחממים. אז ענקיות הטק דיווחו, היה הרבה עניין סביב הדוחות של ענקיות הטק, בגלל כל הסיפור של הדיפסיק, למי שרוצה הרחבה, דיברנו על זה בפרק עם רונן מנחם, לפני שבועיים. המשקיעים עדיין מנסים להבין מה יעלה בגורל ההשקעות העוניות, שענקיות הטק מביאות איתן בהשקעות AI, למרות שהן לא דיווחו איזשהו צמצומים, המספרים עדיין מאוד גדולים, אבל פשוט נשאלת השאלה מה יהיה קדימה, ומה העתיד מבחינת הביקושים, ומבחינת אינווידיה והתחרות סביבה. אפשר לומר שגם אחרי הדיווחים של הגדולות, המשקיעים עדיין מאוססים, ויש ערפל סביב הדבר הזה. שאלות כמו אם אמזון וברודקום נושפות באורפה של אינווידיה, אם יצליחו להתחרות בה. אינווידיה דווקא תקנה בימים האחרונים, אבל מדשדשת בה, אם מסתכלים מתחילת שנה על הביצועים. גוגל ירדה בחמשת ימי המסחר האחרונים בכ-10%, מאז הדוחות. אפל דיווחה על פחות ביקוש לאייפונים, בדגש על חולשה בסין. טים קוק התייחס אגב גם לדיפסיק ואמר שזה דבר חיובי לתעשייה, הוא לא היחיד, מצטרף למנכ״ל מייקרוסופט אם אני לא טועה. ודווקא אגב בחברה כמו אפל, שיפור ביכולות ההטמעה של AI במכשירים היא דבר חיובי. אפל עדיין ירדה מתחילת השנה ב-7%, ועוד בעניינה היא גם דיווחה אתמול על שטאפ בינה לבין אליבאבא, לפיתוח שטאפ AI לסמארטפונים בסין, להטמעה של בסמארטפונים בסין, אבל היא עדיין בטריטוריה שלילית. אינווידיה ומייקרוסופט בירידות קלות מתחילת השנה, אבל עם הרבה תנודתיות. טסלה, שעשתה מהלך חיובי מאוד מאז הבחירות, נראית לא טוב מתחילת השנה, ירדה 18%, ורק מטה, בתכלס מכחבת עם עליות חדות מתחילת השנה. אז זה ככה מאוד מעניין, כי אלה חברות שמשכו את המדד בשנים האחרונות קדימה. צריך להמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. אני אסיים בנקודה הזו. אני מודה לכם מאוד על ההאזנה. אנחנו ממשיכים לעבוד עבורכם על תוכן כלכלי איכותי, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.